פרשת פנחס, ישיבת נווה דקלים, תשפ"ג, סוף שיעורי מחזור כלשהו. אמנם חלוקת הפרשות, מה שנקרא בלשון, בהרבה מקומות הסדרות, הסדרות, היא לא חלוקה טבעית של התנ״ך. מבחינת התנ״ך יש מהלך אחד, חוקת, בלק, פנחס. אבל עם ישראל נוהג לחלק את הפרשות. פרשת בלק זה פרשת שבוע שעברה, ופרשת פנחס זה השבת שלנו. והחלוקה בין בלק לפנחס היא מהחלוקות המרתקות. משום שהפתיעו אותנו בכך שפתחו איזה דרמה. אתם מכירים את הבדיחה או את הסיפור הידוע על האיש שבא לפסיכולוג, וכל השעה בערך הפסיכולוג מנסה להבין מה הבעיה של הלקוח שלו. יש שעה שלמה, לא עולים דברים וזה. ואז בשתי דקות האחרונות, אז הלקוח אומר, תשמע, אבא שלי היכה אותי, ואשתי גירשה אותי מהבית, וכולם צחקו עליי כל הילדות, ועכשיו אני לא יודע איך לזוז, להתקדם. ואז הוא אומר, אבל נגמר הזמן. למה לא אמרת לי את זה בתחילת הזמן? מה לעשות? פסיכולוג עובד, לא עכשיו, מה עשו איתך חסד? הוא עובד, הוא עושה. עבודה של חסד. אבל הוא עובד. זה מה שקורה פרשת חוג בלק. פרשה נחמדה מאוד, חבל הזמן. הפתאום ברגע האחרון של הפרשה, ויש להם ישראל בשיטים, ואיך אל העם לזעוד את ממורה, וזה, ואז פנחס בא, והורג את האיש. ואז נגמרת הפרשה. וכאילו, שירים את כל הטיפול לשבת פנחס. כאילו, החלוקה, כמו... זה מעניין ששמו את זה, חצו את פרשת פנחס ככה, את הסיפור הזה, שני חצאים משתי שבתות. זה חוקת בלק, זה רק אצל חוץ לארץ, כשיש להם שבת אחרי שבועות. כמו השנה, בדיוק. אצל התימנים גם, נכון. לא, אין כאלה. מה עושים במקום...
זהו, מי שבא לפה שבת הורים, נדפק. כאילו זהו, אני מתפסס פרשה.
זה נדיר מאוד, נדיר מאוד. גם אצל תימנים בקושי עושים את זה.
מה, בלדים עושים? בלדים חללים ובלדים,
אני לא שומע. מעניין. אבל האמת היא שהחלוקה הזאת היא לא רק של הפרשות מבחינת המנהג של עם ישראל, המנהג הבבלי, כמו שאנחנו קוראים לו. אתם יודעים, המנהג הארץ ישראלי היה 3 שנים, אז כל פרשה הייתה, היה חלוקה אחרת. אז זה לא רק חלוקה כאילו של המנהג הזה שלנו, אלא גם זה מאוד מעניין איך התורה כותבת את חטא פאור. כי אפשר להגיד שכמו איזה מין פרשייה, פרשייה פלילית שמתפרסמת בתקשורת, אחרי כמה שנים, גילויים חדשים בדבר הפרשייה הפלילית, אלה גילויים שמשנים את כל המבט על הפרשייה שהייתה. אז הדבר הכי בולט, כאילו פרשת פנחס מגלה לנו כאילו גילויים חדשים. הדבר הכי בולט זה שכאילו שמרו בסוד על הנפשות הפועלות. זה בפרשת... בלק, הדמויות היו אנונימיות. וזה מאוד ככה בולט הסגנון הזה. והנה איש מבני ישראל, אני קורא פרק כ"ה פסוק ו', והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהליהם. אחרי זה כתוב ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה. אין שמות. אז פתאום מגיעים לפרלות מנחס, אז כאילו מישהו בא ומרים שלט, ושם איש ישראל המוכה, זמרי, שם האישה המוכה, קוסבי. אז כאילו, למה לא אמרת לנו את זה בהתחלה? למה חיכית? זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שגם התורה עצמה מחלקת את זה לסיפור עצמו ולגילויים המרעישים שיש אחרי. אבל יש עוד גילוי מרעיש מדהים בפרשה שלנו, מעבר לגילוי השמות. גילוי מספר 2, זה ממש כמו ידיעות תקשורתיות כאלה שכאילו, וואו, לא ידענו. פרק כ"ה, פסוק ט"ז. והשם משה לאמור, צרו את המדיינים והכיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור. מה זה בעצם נחלים, להתנכל? זאת אומרת שהייתה כאן מה שנקרא איזושהי מזימה. זה לא היה תמים כל הסיפור הזה עם בנות מואב ומדיין. הייתה כאן איזו מזימה מכוונת. זה מתחבר לפסוק בפרשת מטות. שם הוא קורא את מלחמת מדיין. ושם נאמר שאחד מהחללים שנהרגו היה בלעם בן מאור. כתוב שם, ויצבעו על מדיין ויהרגו את כל זכר. ואז כתוב, ואת בלעם בן מאור הרגו בחרב. מה בלעם עושה במדיין? מה הוא קשור למלחמה הזאת? אני אגיד לכם מה בלעם קשור למלחמה הזאת. זה קשור לפסוק אחר, בפרשת בלק. שם נאמר, זה לא פשט, אבל זה יכול להיות פשט. אומר בלק לבלעם, הפוך, אומר בלעם לבלק, הנני הולך לעמי, לך היא יצחה, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. פסוק הזה קשה, אני רוצה לייעץ לך מה שיעשה עם ישראל לעמך. מה שיעשה עם ישראל לעמך אתה רוצה לייעץ לי? אתה רוצה לספר לי? עצה זה הדרכה. לכן פירש רש"י, הרבה מפרשים, כי זה מאוד מתחבר לפשט של הפסוקים שכרגע קראנו. לך היא יצחה, עצה כלשהי. וגם אני הולך לספר לך מה זה יעשה לעמך. ומהי העצה? העצה, עצתו של בלעם הייתה, להפיל את עם ישראל על ידי פיתוים של בנות מדיין ומואב. כלומר, ואז מה זה מתחבא? עכשיו מובן למה הרגו, למה בנקמת מדיין הרגו את בלעם. ועכשיו גם מתבר מה הכוונה בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. כלומר, שזה היה מעשי נחלים, מעשי נחלות, כלומר, מעשי התנכלות, מכוון, לא משהו כזה מקרי. רק רגע, עכשיו אני מתחיל לתפוס את הסיפור אחרת. יש לנו כאן חטא של בנות מדיין. אתם יודעים מה? בואו נסכם. אמנם הוא יותר מופיע בהתחלה בנות מואב, אבל אנחנו מבינים שבעיקר היה שם בנות מדיין. באותה תקופה, המדיינים והמואבים היו מתחברים קצת, בסדר? בואו נקרא לזה בנות מדיין, כי זה הם החוטות המרכזיות. עכשיו, טוב. בעצם, יש לנו כאן חטא. ולחטא יש 3 מצלמות שונות שמצלמות את החטא. אם השופטים מסתכלים על מצלמה אחת, הם יגידו שגזר הדין הוא כזה. אם מסתכלים על מצלמה אחרת, גזר הדין הוא אחר. ואם מסתכלים על מצלמה השלישית, סיפור בכלל מטורף. בואו נראה את 3 המצלמות על חטא פאור. המצלמה הראשונה היא פרשת בלק. אני עכשיו קורא את חטא פאור מהזווית של פרשת בלק. פרק כ"ה, פסוק א'. וישב ישראל בשיטים. אמנם זה מקום, אבל זה מאוד מזכיר את המילה שטות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. ומעיין יצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. יואל. וישב ישראל בשיטים. ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם. ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהם. זאת אומרת, עם ישראל, בחורים מעם ישראל, מתחילים להרגיש נעים, נגמר המסעות הגדולים נגמרו, המלחמה נגמרה, השלום הגיע, השלווה הגיעה, ויש כאן שוק, אתם מכירים את המושג שוק עיקרים? אני לא אגדל לכם כדי שלא תלכו לשם, אבל בכל יום חמישי בבוקר יש ברחבה של בית חולים אסותא שוק של כל מיני אנשים פרטיים. שמקיצגים את מרקולתם, תכשיטנים כאלה, אנשים שיוצרים כל מיני יצירות, יש כזה... לא שוק של... זורקים לך עגבניות. השוק הזה... שכיף. חוצות היוצר, מי שמכיר. כן? ו... כן, כל מיני כאלה דברים יפים, קטנים, עדינים, שוק. גם יכול להיות כל מיני מאכלים מיוחדים, שוק עיקרים. אז זהו, זה מה שעושות בנות מואב. ואז יש התערבות, מה את מוכרת, ומתוך כך מגיעים ל... הפוך מדיסטנס, ונכנסים ויושבים וצוחקים ומדברים, ומתערבים ומתערבבים, ואז יש שם פיתויים מיניים, וזה משתלב עם כל מיני עבודות זרות, ואז עם ישראל פשוט נופל על הקרשים. מי יכול לעמוד מול בנות יפות, יפתות, ועם ישראל נפל. איזה עצוב. ואז מתחילה מגפה. כתוב כאן בתנ"ך, ויחר אף השם בישראל. אני חושב שכמעט בכל הפעמים, אם לא בכולם, ברובם, חרון אף השם זה לא תיאור של השם. אלא תיאור של מגפה. אחרון אף השם יצא מגפה. יש מגפה. ואז יש כאן איזשהו משהו לא ברור. למרות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קדימה, תיקח את שופטי ישראל, וכל אחד משופטי ישראל יהרוג את האנשים שחטאו בעבודה זרה, כדי לבאר את העוון הזה. זה לא מצליח. כתוב שם, והם הבוכים פתח אוהל מועד. יושב שם משה, שופטי ישראל, ראשי העם, בחוסר יכולת לקום ולעשות מעשה. מגפה קורית, ואין מי שיעצור וזה. ואז פתאום קורית עוד איזה דרמה, איזשהו מישהו בא ולוקח מדיינית, ובפרעסיה, נכנס איתה לתוך קובה והולך לשכב איתה, ואז פתאום פנחס, לא יודע איפה הוא צץ, הוא קם והוא נוקם, ואז הוא הורג את המישהו עם המישהי. כשאני מסתכל על פרשת בלק, אין לי יכולת ללמד זכות על עם ישראל. אין לי יכולת ללמד זכות על עם ישראל. כמו, חולשה, בסדר? אז זה חטא, אין, חטא, פשוט חטא. לכן יש מגפה. וכשאתה מסיים את פרשת בלק, אתה אומר לעצמך, וואו, עם ישראל מסוגל לפעול בחטאים קשים, וצריך להיזהר מכך. ואפשר גם לדבר על כך שהתורה מקדימה פרשת בלק את כל הברכות היפות כדי להגיד לנו שלמרות שעם ישראל נופל זה לא סותר את מעלתו הגדולה, אבל זה נפילה. אבל אני עובר לפרשת מנחס. אז קודם כל, אני פתאום רואה בפרשת מנחס שתי זוויות חדשות. דבר ראשון, פתאום מספרים לי, תשמע, בוא נספר לך מאחורי הקלעים. זה לא כזה תמים שעם ישראל פשוט נפל עם בנות מואב. לא הייתה כאן תמימות. מישהו שלח את הבנות האלה, עכשיו, אם מישהו שלח אותם, אז זה כנראה נעשה באופן מאוד, באופן מאוד מקצועי. סתם ככה עם ישראל היה מתפתה. היה שוק עיקרות, עיקרים, היו קונים, אולי מישהו אחד היה קצת מתערבה, קצת נופל, זה לא היה קורה כזאת דבר, כזה דבר. אבל בטח, אבל זה לא, זה הייתה מלחמה. זאת אומרת, זה לא, בואו אני אספר לך את כל התמונה. נתן לכם משל למה הדבר דומה. אתה רואה למשל, אבא מכה את הבן שלו, או את אשתו. כולם מזדעזים, איך ככה אבא מתנהג, ככה הבעל מכה את אשתו. ואז אני שומע לך, תשמע, אין ספק, זה לא בסדר, אני רוצה לספר לך משהו. ואז הוא מעביר לך תמונת הילדות שלו, זה הרבה פעמים ככה. ואז מה אתה רואה בתמונת הילדות שלו? שהאבא הזה, כשהוא היה ילד, מה היה שהסיפור? אבא שלו היכה אותו. או הוא גדל בבית שהאבא היכה את אמא. אז אתה אומר, וואו, אז בעצם זה... כי הוא לא היה יכול לצאת מזה, זה הדפוס שהוא גדל עליו, הוא חי ככה, אז הוא גם ממשיך ככה, הוא חושב שככה זה הדבר הטבעי שלו, כן? אז זה מה שקורה, אז אני כביכול, זה מה שקורה פה. פתאום באה התורה ואומרת, תשמע, תדע לך שיש כאן רשע, יש כאן מישהו שבא עם אג'נדה, כמו שאומרים היום, זה לא כזה תמים, הם כיוונו מסרים, בשוק העיקרים של בנות מואב מדיין, היה שם מלא 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 אלמנטים שיתפסו את בחורי ישראל, כמו שתמיד אומרים על הפרסומאות, שהיא שורטלת מסרים. שתלו שם מסרים, הביאו אותם, זה היה מתוכנן בקפידה, נכלהם אשר נקלו לכם. אם אכן, כמו שעולה מתוך רמזי הפסוקים, שבלעם נתן עצה פה, אז הוא לא סתם אמר, תשמעו, תחתיאו אותם. בואו נבנה את זה. צורך העניין, בואו נשתמש היום. הרב צביטה הוא. לא רק הוא, אבל הוא מראשי אומרים את זה. הוא טוען שהקרן לישראל חדשה. היא מפעילה או כל מיני קרנות, הם חתרניים. אני אומר לכם את הטענה שטוענים. הם מפעילים כל מיני אלמנטים שתפקידם לטשטש את הזהות היהודית. בסדר? נגיד לך בגדול. זאת אומרת, יש כאן מוחות, אני אומר לכם, טוב, יש דיון עד כמה זה... לא נכנס, אני אמרתי את זה כדוגמה, כדי להבין. פה בלעם, לפי זה, הוא בבחינת, יש לו אג'נדה, הוא בא למדיינים, והם תכננו היטב, איך להפיל את עם ישראל. שצריכים להבין, בלעם, התוכנית המקורית שלו הייתה, בלעם הוא בעצם ערך משפט לעם ישראל. הוא בא לקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה, הוא אמר לו, עם ישראל הוא לא זכאי, הוא לא ראוי. אבל הוא לא הצליח. ועכשיו הוא בא לעשות את זה בדרך אחרת. הוא בפעל רוצה להכניע את עם ישראל. הוא בא להראות, כמו איך אמר חיזבאללה? נסראללה. זה חברה של קוראי עכביש. הם יפלו. אז עכשיו בלעם בא להוכיח את זה. זאת אומרת שנעשתה כאן עבודה מאוד מאוד מדויקת איך לפתות את בחורי ישראל. כך שכמעט, לא היית יכול להינצל מזה. כי זה לא שבאת, הם לא באו בתמימות הבנות האלה. ומילא, אתה לא באת מוכן. אז נפלת. לפי... אנחנו לא יודעים. אבל אם אתה... לפי המדרשים, לפי המדרשים כן. המדרשים, יש כאן מדרשים שמציירים ציורים כאלה, שמושיבים זקנה בחוץ וצעירה בפנים, והביאו להם יין והשקו אותם. זאת אומרת, יש כזה מדרש, המדרשים כאן מעריכים פה. זאת אומרת שזה מאוד מודע. אבל אני אומר, כל המודעות הזאת, מספרת לנו פרשת מנחס, שזה נחלים, זה עבודה. פרשת מנחס מחדשת חידושים שלא ידענו, שבעצם יש מי שתכנן, במילה אחרת קוראים לזה קונספירציה. זאת אומרת, פה התיאוריה שכתובה בתורה, זה לא סתם מישהו שהמציא את זה. זה לא סתם שהיה כאן איזה פיתוי טבעי והתפשט, זה היה מכוון. ברגע שזה מכוון, אתה לא יכול לעמוד בזה. אתה, כנראה שמישהו תפס כל החולשות שלך, ידע איך לעשות את זה, תכנן מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, כן? אז כנראה שהמיות מדיין היו שחקניות מודעות. זה כבר מלמד המון זכות עלינו. זה לימוד זכות רציני ביותר. הנפילה הזאת הייתה נפילה ש... בסדר? יכול להיות שאם היינו צדיקים עליונים, לא היה מזיז לנו, אבל זה שונה. זה רק את השלב אחר. זה השלב... זה השלב של... זה השלב קודם כל. קודם כל תמיד יש פה... עכשיו יש פה... או קורה פה עוד דבר. זה עכשיו הדבר היותר סודי. ושם איש ישראל המוכה, זמרי. נשיא בית אב לשימוני. רק רגע, רק שנייה אחת. מי הוא האיש שחטא? זמרי. הופה. פה אני פוגש משהו אחר. בכלל לא קשור למה שמעתי לכם עד עכשיו. מה שמעתי לכם עד עכשיו זה לימוד זכות מסוג אחד. פה אני מדבר על לימוד זכות מסוג אחר לגמרי, לא על לימוד זכות. רק שנייה אחת. מי זה זמרי? כתוב כאן שזמרי הוא נשיא בית אב לשימוני. כלומר, לפי פשט הדברים, הוא אחד מראשי שבט שמעון. אם הוא אחד מראשי שבט שמעון, סימן שמדובר לא באדם שפוף, נמוך, הולל, הוא פוחז, נואף, הוא בעל תאווה. אלא כנראה מדובר כאן באיש גדול, שיש לו איזושהי מחשבה מעבר למה שאתה חושב. כמו שאומר מהשילוח, מהשילוח על פנחס, הוא אחד מהשילוחים המפורסמים ביותר. לא. אני תכף אגיד לכם, רק שנייה אחת לראות שמצאתי את זה. מהשילוח. מהשילוח היה תלמידו של הרבי מקוצק ורבו של רבי צדוק הכהן מלובלין. הרבי שלו והתלמיד שלו הם ענקי עולם. אז כנראה שגם הוא היה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. הרבי מאישוויץ הקומו. אם תראו בסיפורי רבי שלמה קרלבך, הוא קורא לו הרבי מאישוויץ. בקיצור, מאישוויץ. עכשיו, עמי השילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, הוא פרש מהרבי מקוצק, פרישה כואבת, שהוא חשב שדרכו של הרבי היא צריכה לרדת להמונים יותר, והוא בא להוריד אותה. יכול להיות שהאדמו"ר מגור הראשון, חידושי הערים, קצת היה לו קשה עם הפרישה של עמי השילוח. אבל למעשה מהשילוח הציל את הרבי מקוצק. כי אין ספק שהרבי מקוצק היה דמות עילאית, ענקית, בחסידות, אנחנו מדברים על 1840 בערך. אין ספק שהרבי מקוצק היה אדיר. אבל הוא לא ישאר לנו שום דבר חוץ ממשפטים. ואם אנחנו רוצים, ככה אני מעריך, להבין את תורתו של הרבי מקוצק, זה מהשילוח. אחר כך זה רב צדוק, עוד פיתוח. מהשילוח זה תורה שהיא מדהימה, היא מלאה בכנות, בדברים נוקבים מאוד, דברים, אפשר לדבר על זה פעם, לפני עצמו, על התורה המדהימה של מהשילוח, אפילו קצת מפחידה, מבחינת הנועזות שלה. לא, הוא פשוט רצה, סוף, זאת ההבנה שלי. זה לא, דברים לא, הוא רוצה שהתורה הגדולה של הרב מקוצק תהפוך להיות רחבה יותר. והתובענות של הרב מקוצק לא אפשרה לאנשים להתקרב. אז רק אני מכיר לכם שורה אחת, ולא יעלה חס ושלום על הדעת, חס וחלילה, לומר שזמרי היה נואף. סתם נואף. כי מן הנואף לא עשה הקדוש ברוך הוא פרשה בתורה. זה משפט מפורסם שלו. מן הנואף לא עשה הקדוש ברוך הוא פרשה בתורה. מה הכוונה? הכוונה היא, אנחנו לא מתעסקים כאן עם אנשים רק קטנים. יש כאן איזשהו משהו. בואו נשאל שנייה אחת. חבר'ה, קצת כבוד לזמרי. לא, אם זמרי, עכשיו, גם, מה אנחנו רואים פרשה שעברה? ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל. יש לו פה אמירה. הוא לא בא, הוא לא, מי שרוצה לנעוף, מה הוא צריך לעשות את זה? הוא יכול ללכת לצל. אלא לא מדובר כאן רק בתאוות בשרים, אלא תאוות הבשרים, אי אפשר לנתק את זה מהתאווה, תאוות הבשרים פה מחוברת לאיזושהי תפיסה שהיה לזמרי. ולכן, אנחנו צריכים כאילו להתחקות אחר סודו של זמרי. סוד מעשהו. זה גם יכול להסביר לנו מה שלא הבנו מקודם. כתוב שמשה רבנו לא מצליח לקום ולעשות מעשה, הוא ואומר משה לשופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצב דין ועל פיו. וזה לא קורה. כולם בוכים. מה אתם בוכים? קומו. אבל אם אתה רואה אדם גדול כזה, אתה מבין שיש שם איזשהו בלבול רוחני יותר משמעותי. ועכשיו אני רוצה להקריא לכם פסוק, שתגידו לי מה הפירוש שלו. אני קורא כמה פסוקים לפניכם. פרק כ"ה, פסוק ג' ד'. ויצם עוד ישראל לבעל פאור, ויחרב השם בישראל, ויאמר השם משה, תקשיבו טוב, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש. את מי צריך להוקיע? להוקיע זה להרוג. מי צריך להוקיע? קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. מה? ראשי העם. כשמי שקורא את הפסוק יכול ככה לחשוב. קח את כל ראשי העם והוקע אותם נגד השמש. אתה יכול אחרי זה להגיד לי שראשי, קח את כל ראשי העם והם השופטים. והוקע אותם את החוטאים. זה מסתדר עם הפסוק הבא. ואומר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו. אבל אני מצטער. אם לא הייתי רואה את הפסוק הבא, לא הייתי מפרש ככה. אלא הייתי מפרש, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם. ואם אני קורא אחר כך, אחר כך, פרשת פנחס, שאחד מראשי העם, זמרי בן צלו, היה מהחוטאים, אז אני גם יכול להבין את זה בפשטות. קח את כל ראשי העם שחטאו והוקע אותם נגד השמש. כלומר, יש כאן סוג פסוק, וזה לפי דעתי, פסוק שכתוב בצורה דו-משמעית, התורה מתכוונת לשתי המשמעויות. כי למה שאני אחריע? התורה בעצמה כתבה לי את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, מצד אחד ראשי העם חוטאים. מצד שני, יש פה שופטי ישראל, שמשה רוצה שהם יהרגו. מצד אחד, תהרוג את החוטאים. מצד שני, הם רומזים לי שהחוטאים זה ראשי העם. וגם אני רואה אחד מראשי העם שהוא חוטא. אז זה מה שאני לא אפרש ככה. זאת אומרת שיש כאן סיפור יותר מורכב ממה שחשבנו. כי אם נכנסים כאן ראשי העם, ולכל הפחות זמרי, אז יש כאן גם כן אפשרות לבלבול רוחני אמיתי. אם לא היה כאן בלבול רוחני אמיתי, לא היו מנהיגים כאלה גדולים חוטאים. אז איך אני יכול להתקדם? איך אני יכול להבין את זה? עכשיו שני אחת אני ברשותכם פותח לכם פתח כללי על חטא פאור. מתוכו נבין את הסוד של חטא פאור. אולי. בסדר? אבל מתי, שימו לב, אנחנו ראינו שלושה זוויות שונות. שלוש. שלוש זוויות שונות של חטא ואור. זווית אחת, הפשטות של פרשת בלק. היהודים נופלים לחטא של תאוות בשרים עם בנות זרות. גוואלד, גוואלד, גוואלד. עוברים לפרשת פנחס, רואים שזה לא סתם בנות שבאו, היה שם מזימה, היה שם קונספירציה, היה שם תכנון. אי אפשר היה שלא ליפול, תלמד עליהם זכות על עם ישראל. זה מתוכנן מאוד. זווית שלישית, יש לסיפור הזה איזשהו סוד. כי הגיבורים שחטאו בו, הגיבור שחטא בו זה, בשם איש ישראל, זמרי. וגם לא סתם שוכב עם איזה מישהי סתם. אלא גם היא, כוסבי, שהיא בת, בת נשיא. יש כאן איזשהו, איזשהו משהו יותר עמוק שקורה כאן. בכלל יצאנו מבולבלים. עכשיו הוא מנסה שנייה אחת להסביר את חטא פאור בצורה חדשה קצת. את הראייה הזאת שעכשיו אני אומר, בדקות הקרובות, למדתי מתורתו של הרב מידן. חטא פאור הוא שונה מהותית מכל החטאים שהיו עד עכשיו במדבר. אין לזה שום קשר. חטא, כאילו, לא שאין שום קשר, אבל זה לא חטא עגל, ולא חטא, לא חטא מרגלים, ולא חטא מתאבים, זה משהו חדש. זה לא מהחטאים של המדבר בכלל. חטא פאור הוא פרומו לחטאי עם ישראל בימי שופטים, בימי ספר שופטים. וגם המנהיגות שפנחס פה היא מנהיגות שמתאימה למנהיגים מסוג השופטים. שמישהו קם ואומר מילה השם אליי ועושה מעשה. יש פה בעצם איזשהו פרומו לתקופת השופטים. מה קורה בעצם בספר שופטים? ספר שופטים, יש לנו איסור מאוד ברור בתורה, איסור שהתורה מדברת עליו כבר בפרשת משפטים. לא תתחתן בם. אתם יודעים ש... התורה מבדילה לנו בין איסורי העריות לחתונה עם, עם, עם גויה. אם הולך לו נער, בכאב אני אומר, כאב שאני כדוגמתו, עם כיפה סרוגה לבנה בקפריסין, משוכב עם איזה בריטית, זוכרים את הסיפור הזה? הבנתי איך הם באים עם כיפות לבנות. סרוגות. מה?
הוא שומר שבת
וקשרות. לא, כאילו, זה... אבל אני רוצה... למה אני רוצה להגיד את זה? כי... לבעול, כמו שכתוב, כי בעל בת אל נחר, ספר מלאכי, נשכב עם אישה נוכריה, זה לא מסורה הריות של התורה. יש לתורה פרשיית הריות, פרשיית הריות קשורה למשפחה, להריות בתוך המשפחה, קשורה לאשת איש, קשורה למשכב זכור, שהנידה, יש פרשת הריות. אישה נוכריה לא שם. אישה נוכריה, זה לא תתחתן בם, זה קשור לעולמות של עבודה זרה שקשורים לירושת הארץ. זה כאילו סיפור אחר. זה מבחינה הלכתית יבשה יותר קל מיסורי הריות. היינו ברמב״ם. זה לאו. זה לאו. כמעט לא מאנישים. גם פה אין מה להניש. מישהו רוצה לעזוב את עם ישראל, זה נורא והיום. אבל אם הוא עוזב את עם ישראל, הוא עזב את עם ישראל, אתה לא יכול להניש אותו. זה לאו. אל תעזוב את עם ישראל. אבל מי ששוכב אישה נוכריה, זה הכי חמור. הנביא קורא לזה כי בעל בת אל נחר. הוא בעל לא אישה זרה, אלא בת אל נחר. זה כאילו הכי חמור שבעולם. אבל זה, אתם מבינים, זה שתי קצוות. חוזים את החיים שני קצותיו. זה מצד הפשט ההלכתי, על ההלכה, זה לא, איסורי עריות זה סקילה וכדומה. פה זה לאו שאין עליו כלום כמעט. וגם זהו, הלכת. אבל התורה המצווה לא תתחתן בה, אל תתחתן בה, לא מה, כי זה איסורי התבוללות של עם ישראל. איפה ההתבוללות? התבוללות של עם ישראל. לא בחוץ לארץ, היא בארץ ישראל, בתורה. עוון ההתבוללות. זאת הסכנה הגדולה של הכניסה לארץ, דרך אגב, ממנה פחדו המרגלים. למה? כי כשאתה נכנס לארץ, אם אתה לא תירש, וזה מה שקרה בסוף, את יושבי הארץ, ההגדה הזאת לרשת את הכל, שיהיה פה ארץ נקייה, מגויים, ההגדה הזאת לא רק היום היא הגדה, היא הגדה בימי התנך. כלומר, זה רק היה אפשרות מסוימת בתחילת ספר יהושע שיקרה דבר כזה. מאוד מהר עם ישראל הבין שהוא נמצא פה עם גויים. ואז אתה מתחיל להיכנס לעולמם של הכנענים. ואז השאלה, האם אתה נותן את הטון, או שאתה מתחיל לתת להם לחדור אליך, כל מיני צורות. אתה הרי עובד את האדמה כמו שהם עבדו. ובעבודת האדמה היה המון 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 אלמנטים פולחניים. לא ניכנס לזה, זה הנושא של ספר דברים, של ספר דברים, משה מדבר על זה הרבה. שיטות החקלאות פה, עבודת הבעל אפילו קוראים לה. שדה בעל ושדה שלכים. הכל פה מאוד קשור, התרבות קשורה לטבע ולחקלאות. וזה, אתה נכנס פה לעולם מלא בתרבות שיש בה המון 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 עבודה זרה. המון רוח זרה. אתה יכול פשוט, מה שנקרא, להיעלם בה. היא תאכל אותך, כמו שאומרים, חי בלי מלח, התרבות הזאת. אם לא תדע את זהותך. סכנת הזהות של עם ישראל עומדת כאשר הוא נכנס לארץ. הרבה יותר, היום זה כאילו הפוך, אם אתה בחוץ לארץ, יש סכנה של זהות יהודית. למרות שזה מתחיל להתהפך. הזהות היהודית איך יכולה להיות מאוד מאוד בסיכון ובסכנה שתיכנסו לארץ. והביטוי הכי מוחשי של זה, זה הנישואים מבנות הארץ. זה כאילו, איך אומרים, הפאנץ'. אז מה זה קשור לפה? רבותיי, אם לא הבנתם, הסיפור של ראובן וגד, ויש ראיות רבות, שגם שמעון היה אמור לנחול בעבר הדן המזרחי. הסיפור של הנחלות עבר הדן המזרחי זה לא רק בגלל איזושהי בקשה של בני ראובן ובני גד. זה כנראה היה נמצא במציאות שיהיה שם יישוב ישראלי. וכנראה במיוחד של השבטים הבכורים, ראובן ושמעון. שהיו ביחד בדגל במדבר, ושהמשיכו בארץ ישראל להיות שמה. מבחינת הדגלים זה מתאים, מבחינת ירושלים זה לא משנה, זה מתאים. וכבר אחרי מלחמת סיחון נאמר, וישב ישראל בערי האמורי, הם כבר לא נוודים, הם כבר בעצם יושבי הארץ, והם בעצם המדיינים והמואבים, הם השכנים שלהם, כמו שהאמוריים והכנענים, יהיו שכנים של השבטים, בעבר הירדן המערבי. והסכנה שלא תתחתן בם נמצאת פה. והיא מתרחשת כקדימון. עכשיו, זאת אומרת, בעצם יש לנו כאן מעין החטא שיהיה במאה השופטים. עיבוד הזהות היהודית. אבל לחטא הזה יש איזשהו שורש עמוק. אני נכנס לסיפור של זמרי. מה פה הוא שורש עמוק? תראו, למה התורה, למה המוזגן הפסיק? לא, בסדר. זה ליאל, זה לא אחד, זה ליאל. אחד שהוא כנגד כולם. זה בסדר גמור.
זה טובה
נקלר. כן. 5 דקות, 5 דקות. אז למה התורה כל כך אוהבת את הדבר, את ארץ כנען? אתם יודעים שהמילה ארץ ישראל היא לא נזכרת בכלל בתורה אף פעם. בקושי בתנך. השם של הארץ לפי התורה, התנך כולו, זה ארץ כנען. מה התורה כל כך מאוהבת בשם הזה? מה גם שזה לא סתם על שם הגויים, זה על שם כנען. מי זה כנען? הבן של חם, עבד עבדים. אנחנו מכירים אותו מתחילת הדרך. זאת אומרת, יש איזשהו, יש, ואם כמעשה ארץ כנען לא תעשו. זוכרים כמה דקדק אברהם לשלוח את עבדו, כי לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. ולמרות כזאת קוראים לזה כנען. הרב פוק מסביר. בכלל, זה קשור קצת לשם של ארץ ישראל. השם של ארץ ישראל הוא שם מאוד נשי. ומאוד מאוד... התורה היא לא פוליטיקלי קורקט. ארץ זבת חלב ודבש. זה ממש תיאור של אישה. שופעת חלב ודבש. פיתוי. מיני. זה רמז של התורה. והמשמעות היא שארץ ישראל יש בה את התרבות הכנענית. יש בה עזות. והתפקיד של עם ישראל זה לא כאילו לשטח את הארץ, רוצים פה את הכנענים, את הכנעניות, את הכל, ולהקים פה בית מדרש גדול דחסידי משה רבנו. שאין לו שום קשר ושום התכתבות ושום דו-שיח עם הטבע, עם המציאות הגיאוגרפית, עם החיים שקדמו לפה. פשוט מרצפים את הכל, בטון לגבי בטון לגבי בטון, ובונים פה בית מדרש אחד ענק. לא, זאת לא המציאות. זאת לא, זה לא התכלית. התכלית היא להעלות ניצוצות מהעזות של החיים, מהשפע, מהעוז, מהתאווה, מהחיות, מהעסיסיות של החיים, מהחול שבחיים, מהויטליות של החיים. סתם השתמשתי בעוד מילה. של ארץ כנען. בסדר? להעלות ניצוצות. והנקודה היא, זה כל הסוד של הקדוש ברוך הוא, לקחת את אברהם, שזאת נשמה ענקית, ולהביא אותו לארץ כנען, עם כל הכוחות של הכנעניות. ואברהם בעצם מעלה את הניצוצות, והוא גואל את הכנעניות, והוא מתקן את הכנעניות, ואז ונברכו בך כמו משפחות האדמה. זה כאילו סוד מאוד גדול. ולכן יש אצל כל מיני ראשי העם, וכל מיני אנשים בעלי תחושה רוחנית גדולה, דווקא תחושה שאמור להיות חיבור עם הכנעניות, עם המואביות, עם המדיניות הזאת, שהם מייצגים עכשיו את העממים שיושבים פה. יש כאן איזשהו כאילו התאווה שהתאוו בחורי ישראל אל בנות מדיין, היא הדהדה להם את הקשר והחיבור שאיזשהו מקום אמור להיות. אבל כמובן שזה מאוד מסוכן. הקשר הזה, אם הוא מדויק מאוד ואם הוא נכון מאוד, זה העלאת ניצוצות. ואם לא, אז אתה לא מעלה ניצוצות, אלא מה קורה? נשברים הכלים. זה ככה בפנימיות התורה. או שמעלים ניצוצות או שנשברים הכלים. זה מאוד דק, מאוד עדין. ואז אנחנו נכנסים לעולמו הקדוש של הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר לנו, מה קורה פה עם זמרי? מי זה זמרי? מי זה שמעון? לוקח אותנו הארי אחורה, 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 אחורה. איך כתוב על שמעון? מי הבנים של שמעון? נמואל וימין ואוהד. ויחין וצוחר ושאול בן הכנענית. לשמעון יש בן שקוראו לו שאול בן הכנענית. מי זה? מנהדה. אומר חז"ל, שאול בן הכנענית זה הבן המאומץ של שמעון. מי זאת הכנענית? שמעון עשה כנענית? כבר אז? לא פלא שזמרי. מעלה מדיינית, עם אבי אבותיו, מה זה? חז"ל אומרים זו דינה, הכנענית זו דינה. וואו, מה קרה שם בדינה? בדינה היה שכם בן חמור, שאין לכם תיאורי אהבה כאלה יפים בתנ״ך, כמו התיאורים של שכם. שכם בני חשקה נפשו, מה זה, הוא נהיה חולה מרוב תאווה ואהבה לדינה. איך זה נראה שם? אז הארי הקדוש עושה לנו פה סדר בכל הסיפור ואומר לנו ככה. חז"ל אמרו שזמרי, הגר"א אומר שהכוונה היא אותה נשמה, כי זה לא יכול להיות לכאורה אותו אדם, אבל זה כדרכם של חז"ל. זמרי בן צלו הוא שלומיאל בן צורי שדאי. שלומיאל בן צורי שדאי, נשיא שבט שמעון. הוא זמרי בן צלו, נשיא שבט שמעון. ושלומיאל בן צורי שדאי הוא שאול בן הכנענית. הוא בנו, נחשב לבנו של שמעון. זאת אומרת ששמעון הוא צורי שדאי. עכשיו תראו, יש פה כוזבי בת צור, וזמרי שהוא שלומיאל בן צור, בן צורי שדאי. אלא ששמעון עצמו הוא יכול לבלוע חבל שאין לי פה את המחשב, יש את כל התיאורים של הארי. בעצם יש כאן שושלת אדירה, שדרך אגב, איפה הוא ממשיכה? אחרי זה אני אגיד לכם. זאת אומרת, לשמעון היה את ה... שמעון היה צורי שדאי. צורי שדאי. שמעון היה... מה זה צורי שדאי? הוא שודד, הוא אוכל, הוא מעלה את הניצוצות. שמעון היה לו את הכוח הזה. יותר מכולם. ולכן שמעון, הוא היה צריך... הוא זה שהכי הכי מסוגל לחטוא בחטא החיתון עם בנות זרים. כי שמעון הוא יכול להעלות את הניצוצות מכנען. לכן הוא נקרא צורי שדאי, שהוא שודד והוא צר והוא יכול, כוזבי בת צור, והוא יכול לשדוד את צור, להעלות את הניצוצות ממנו. לא מסביר הארי. לכן הוא אימץ את דינה, כי הוא הבין את הסוד של החיבור בין שכם לדינה. והבן שלו הוא שלומיאל, הוא זמרי, והוא הרגיש את הרגשות הגדולות של הסבא קדישא שמעון, אבל הוא לא יכול, אבל הוא לא היה בגדלות של שמעון. במקום שהוא יעלה לנצוצות, הקליפות תפסו אותו. אתה צריך להיות ניצוץ מהקליפות. או שהקליפות תפסות אותך, או שאתה מעלה ניצוצות. הוא נתפס לקליפות. אבל השורש שלו היה העניין הזה שהוא סימן את המגמה של עם ישראל. וזה אחת הסיבות שמשה רבנו לא יכול היה להרוג את זמרי, כי משה רבנו ראה את כל החשבון הגדול, אבל פנחס היה נער. אומר רמי השילוח, כי נער ישראל ואוהבהו, נער עושה שטויות. אבל לפעמים השטויות שנער עושה מבטאים את האמת, בלי חשבונות. אם הוא היה יודע את כל התורה של הארי, פנחס, הוא לא היה מסוגל. משה רבנו יודע את כל תורת הארי. אז משה רבנו לא היה מסוגל לעשות את זה. אבל פנחס לא ידע. פנחס לא היה פשטות. ותקע לו חרב, אמר, אתה גוזל את הזהות של עם ישראל. ואני נעלב בשם הזהות שלנו. מה אתה עושה? והרג אותו. וכך הוא עצר את אחרון אף. וכך הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ברית שלום. אמר לו, אתה פנחס, אתה תהיה אליהו הנביא. כמו גם אליהו בא מאיזשהו מקום ומקנה לדמותו של עם ישראל בימים הכי קשים, שאיזבל ואחיו מסיתים את דמותו של עם ישראל ומחזירים את עבודת הבעל. אתה פנחס, יש לך עתיד גדול עוד בעם ישראל. בכל מקום שיהיה איזשהו ערעור על הזהות של עם ישראל, יבוא פנחס, הוא יבוא לשניים וחצי השבטים שיבנו מזבח בירדן המזרחי, כי הוא אחראי על הזהות של עם ישראל, והוא מקנה. אבל משה רבנו מחזיק חשבון גדול יותר. לכן, אומר מהשאלה, תורה מאוד מפורסמת. מבואה בכתבי הארי, שמשה רבנו לא הכניס את עצמו בזה לדונו במיטה. ופנחס היה במעשה הזה כנער, שלא יודע עמקות הדבר. אבל דווקא השם אוהבו, כי כי אי אפשר, הנסתר הוא נסתר, ובנגלי אתה חייב לעצור את המגפה כדי להרוג אותו. יש פה כל מיני חשבונות בסיפור הזה. לכן אנחנו לא נספר לכם בסוף פרשת בלק שום דבר על הסודות של הדברים פה. לא נספר לכם שני דברים, לא נספר לכם. לא נספר לכם שעם ישראל לא מסוגל שלא ליפול, כי יש פה תכסיסים, ויש פה פרסומאות מיוחדת, ויש פה קונספירציה, מי יכול לעמוד במלכודות שמכינים לו. לא נספר לכם על זה. ולא נספר לכם דבר יותר חשוב, שיש פה גם סוד. כי אנחנו רוצים לתת לפנחס לפעול, קודם כל. על פני השטח יש פה קנאות, שהיא תובעת את העלבון של פגיעה בזהות של עם ישראל. ואז יבוא פרשת פנחס, תגדו פנחס, תשמע פנחס, אתה אליהו, אתה יש לך ברית שלום, אבל תדע לך שיש פה גם את זמרי, והדברים לא כל כך פשוטים. וכאן אני רוצה ככה לתת לכם איזה שופר קטן, שהארי הקדוש כותב, מופיע בכתבי הארי, שאחר כך הארי צריך פה תיקון. הרי בסופו של דבר יוצא שזמרי נפל בקליפות. מי מתקן את זמרי? רבי עקיבא. הוא המשך של זמרי, והוא מתחתן עם מי? לא עם רחל בת קל בסבוע. זה רק סיפור אחד. יש סיפור שהוא מתחתן עם ביתו של טורנוסרופוס. מה?
אשתו
של טורנוסרופוס. וזה קשור לזה שבמגפה כמה נופלים? זה 24 אלף תלמידי רבי עקיבא כמובן. סתם חזרנו ש-24 אלף מתים במגפה ויש מגפה של 24 אלף בתורה. פה מתחבר. וכאן אני רוצה לתת עוד איזשהו סיום קטן על פנחס. יש סיפור עצוב, אבל מאוד מאוד עדין, בתחילת פרשת, בתחילת ספר שופטים. תראו מה כתוב שם. סיפור שאתה לא יודע איפה הוא בא. אחרי שכתוב, יש לנו בעצם, בחלק הראשון של ספר שופטים, פותח לנו ספר שופטים מפה, אומר לנו, עם ישראל לא הוריש את זה, ואת 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 זה. אתה רואה בתחילת פרשת, בתחילת ספר שופטים, כמה מובלעות יש. ואז כתוב ככה, שופטים פרק ב', ויעל מלאך השם מן הגלגל על הבוכים. מלאך השם מגיע אל מקום שקוראים לו הבוכים. למה קוראים לו בוכים? תכף נבין. ויאמר, אעלה אתכם מצרים, ואביא אתכם אל הארץ. ואומר לו, אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ. ולא שמעתם בקולי, אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך השם את הדברים האלה לכל בני ישראל, ויסום את קולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים. מזכיר לכם משהו לבוכייה? החטא שעליו מדבר פה מלאך השם הוא בדיוק החטא של פאו. מה שם משה בוכים, משה ועדת ישראל בוכים, אף כאן עם ישראל בוכים. מה אתם בוכים? אומרים חז"ל, מי זה מלאך השם? פנחס. פנחס. ההשוואה הזאת שמעתי מהרב מידן, הנקודה הזאת של פנחס בשני המקומות האלה. תודה רבה לכם.